כאן שגם למדתם אותו וגם היה שיעור עליו, אבל על מנת להשלים את הדברים כדי שיהיה תמונה מלאה ושלמה גם למי שלא היה ולא הבין ולא הגיע מאוחר, וגם לטובת השיעור המוקלט, אז נגיד רק בקצרה ונודה לקדוש ברוך הוא על הזכות שיש לנו להתעסק בסוגיה הזאת, כפי שאמרתי, שהיא קרובה להלכה למעשה, מה שאבותינו רק היו יכולים לחלום להגיע לסיטואציה כזאת. אז באמת אשרינו, מה טוב חלקנו, אף פעם לא לכפור בטובה, גם אם היא לא מלאה, גם אם אנחנו נמצאים בתקופה קשה וקשה מאוד על עם ישראל, גם ביחס של כמה דורות, אבל לא כופרים על הטובה הגדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם הוא גם ימלא חסרוננו לטובה, ונראה ישועה גדולה שתצא לנגד עינינו. אז הגמרא מביאה, כפי שהסברנו, תקנות של רבן יוחנן בן זכאי. שאלה, תקנה ראשונה הוא תיקן שאת ארבעת המינים יעשו כל שבעת הימים. תקנה שנייה הוא תיקן שיום הנף, כלומר היום שבו מביאים את קורבן העומר, יהיה כולו אסור מהתבואה החדשה. מה ההבדל בטעם של התקנות? איזה תקנה היא שמה אנשים יבואו לטעות כשיבנה המקדש, ואיזה תקנה היא זיכרון? אז ברור שיום הנף, יום הנף כולו אסור, כפי שאומרת המשנה, שיאמרו אשתקד שנה שעברה, אז זאת אומרת הוא ראה לנגד עיניו את הבניין. יכול להיות שמישהו שחי 500 שנה אחריו לא היה מעלה בדעתו לתקן את התקנה הזאת, כי הוא לא היה חושב שעוד רגע זה הולך לקרות, אבל הוא ראה אותו בבניינו, הוא ראה אותו בחורבנו, והוא אומר ייבנה. וזה למה תקנה נוספת, זיכרון. שבעת ימים של סוכות, אין בזה שום בעיה הלכתית, אז לא יעשו. מה יקרה? גם ככה עשו רק בבית המקדש. לא יבואו לטעות מזה במדינה, אבל הוא רצה שנזכר. כשאנחנו לוקחים ומסתובבים סביב הבימה, ביום השביעי, כל הנושא של הושענא רבה זה גם כן זיכרון. זה יום חיבור הערבה, זה ככה היה בבית המקדש. אז זה תקנה לזיכרון. אבל מתוך הגמרא פה יוצא שיבנו את בית המקדש בלילה. כי הגמרא שואלת, רגע, אם ביום ט"ז יש חשש שאנשים לא ידעו מתי הוא נבנה, אם הוא נבנה ביום ט"ז, מישהו אמר לי, איך אפשר לבנות אותו כל כך מהר?
היה צריך לגדור עד מחצית היום.
אז היה צריך לגדור עד מחצית היום, או שבגלל שהוא עדיין לא בנוי, אז אפשר כבר מתחילת היום. אז אי אפשר לומר שהוא בט"ז, אי אפשר לומר שהוא נבנה אתמול, כי אתמול זה היה יום טוב. לא בנים ביום טוב. בניית בית המקדש לא מבטלת יום טוב, לא מבטלת שבת, היא כן מבטלת אותנו ממלכתנו. אגב, גם כנראה מלימוד התורה, אם בעזרת השם עוד רגע יתקשרו אלינו, צריך ללכת להביא כל אחד את המסעית שלו, בסדר, מה שהוא יכול כדי לבנות. אבל מה היא לא תבטל ביום חול? תינוקות של בית רבן, אומרת הגמרא. לימוד תורה של תינוקות של בית רבן לא בטל בשביל לבנות את בית המקדש. פלא פלאים. וזה, ואיך ייבנה בלילה? שואלת הגמרא, אז ייבנה בלילה, אבל אי אפשר לבנות, למה? כי הגמרא בשבועות במקור השני אומרת, אמר אביי, מיניים שאין בית המקדש בלילה, כלומר לא בונים אותו בבניין בית המקדש בלילה, שנאמר וביום מקים את המשכן, כלומר דווקא ביום, ביום מקימו ולא בלילה. אז איך הוא יבנה? אומר רש"י, מה שכבר כולכם יודעים, איך הוא יבנה? אנחנו לא נבנה, אלא מי יבנה? בורא עולם. וזה הגננת, מכאן ראיה שהגננות של כולנו למדו רש"י, כי זה מה שלימדו לפחות אותי בגן. אמרו לי, ירד מלמעלה. אז יום אחד אני יוצא בגיל של גן לפני חובה, רואה עננים זזים. אני אומר למישהו, לא ידעתי שעננים זזים. אמרתי, זה ענן של המשיח, הוא בטח הולך להביא את בית המקדש. כן, זה מה שלימדו אותנו, שירד מהשמיים. ורש"י אומר את זה מפורש במקור השלישי, הנמילה בלילה, מה שאסור זה בניין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשוכלל, הוא יגלה ויבוא מן השמיים, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך אתה מצוין. מי הולך גם כן בדרך הזאת? תוספות, הם משפחה הרי, הנכדים של רש"י, חלק מקרים מבעלי תוספות, רבנו תם, רבנו יצחק, הם שמעו את זה בשולחן שבת, אז גם הם הלכו ככה, למרות שיש עוד הרבה דברים שהם שמעו והם לא קיבלו, נכון? אבל בזה הם קיבלו, אמרו בסדר, ירד מהשמיים. ככה תוספות מביא בגמרא שם בשבועות, הוא מביא, יש לומר במקור רביעי, דהיינו בית המקדש של העתיד שהוא עשוי מאליו בידי שמיים, בית המקדש שירד מן השמיים. אבל כפי שאתם ראיתם, ואומנם בשיעור הקודם זה היה הפוך, התחלתם מהרמב״ם, כן? אבל הרמב״ם כותב, מצוות עשה לבנות בית להשם. מה זה מצוות עשה? זה אומר שזה מוטל על כולנו. עכשיו לא כולנו אדריכלים, לא כולנו יודעים לבנות, לא כולנו יש לנו מסעות, אבל מה שאנחנו יכולים לתת למען הדבר הזה, כמו פרשת השבוע, בדיוק תרומה, ויקחו לי תרומה, אחד נתן זהב, אחד כסף, אחד נחושת, כל אחד משהו יכול. וזה משהו שמותר לכולנו לפי הרמב"ם, שהוא אומר במקור החמישי, מצוות עשה לעשות בית להשם. עכשיו יש קושייה על הרמב"ם, קושייה על הרמב"ם, אני לא ראיתי שיש את התירוץ פה, אז אני מרגיש בנוח להאריך בה. יש אחד מגדולי האחרונים שכן מובא, אבל בהקשר אחר, קוראים לו הארוך לנר, רבי יעקב אטלינגר. שמעתם עליו? טוב. הוא כותב ספר, ארוך לנר, שמסביר את רש"י, את הרמב"ם, מקשה כל מיני קושיות וכו'. והוא אומר, איך לפי הרמב"ם, הגמרא מעמידה שהבית ייבנה בלילה, אם זה מוטל עלינו? מלא לפי רש"י ותוספות, שהבניין ירד מן השמיים, זה לא יחשב שבונים אותו בלילה. אבל לפי הרמב"ם, שאנחנו צריכים לבנות אותו, איך אומרת הגמרא שהוא ייבנה בלילה? נו, מה אתם אומרים ממה שלמדתם?
רק הדלתות.
רק הדלתות. לא, אז אני רוצה לומר, מה?
לא, ראינו כמה.
רק הדלתות. את הדלתות, את הדלתות. נעשה,
מה שנקרא? החלוקה בין הכלים לבין הבית.
או, אומר ארוך לנר, לא דלתות רק. לא דלתות, אני אגיד לכם גם למה, למה לא רק דלתות? לא רק דלתות. כי אנחנו צריכים לבנות את כולו כדי שאפשר להביא קורבן. אומר הארוך לנר, כל האיסור לבנות בלילה, כל האיסור לבנות בלילה זה רק את בית המקדש. אבל נגיד מכון המקדש, הוא מביא אומנים, הוא שומע, מקבל איזה אות מן השמיים, תשמע, עוד רגע הולך להיות בית מקדש. מתחילים להתארגן, כבר מנורה כולם מכירים שם בכיכר, נכון, בכיכר המרכזית ברובע היהודי, כולם מכירים את המנורה מזהב ש על פי מה שהם אומרים, המנורה הזאת היא על פי ההלכות וכולי, היא מנורה כשרה, וצריך לעשות עוד כמה דברים. מה צריך לעשות? לבנות מזבח. הם אומרים, מצוין, מזבח. אז הם הולכים, אומרים, בוא נבנה בלילה מזבח. את המזבח מותר לבנות בלילה או לא? כן. כי יש חילוק בין המקדש לבין כלי המקדש, ואת כלי המקדש מותר, ומוכיח הארוך לנר בדף הבא, בעמוד הבא, במקור השישי, שהאיסור הוא לבנות רק את המקדש, ושאם אין עדיין את החומות, את הבניין עצמו, אבל יש מזבח, מותר להביא קורבנות. ואז זה פתרון מצוין. מה בנו בלילה לפי הרמב״ם? בנו את המזבח. ולכן בבוקר קמו ואנשים לא שמעו שבנו את המזבח, ובינתיים, למרות שלא נבנה בית המקדש, מה? עדיין אפשר להביא קורבן. אם אפשר להביא קורבן, צריך לחכות לו. וככה הוא מתרץ איך ייבנה, לא ייבנה המקדש בלילה, אלא ייבנו כלי המקדש. זה מה שהוא מתרץ. אם אתם רוצים להסתכל רגע בפנים במקור השישי,
את הקורבן הזה אפשר להביא גם בתרומה?
אפשר להביא תרומה, כן, כן. גם בזה יש ליישב קושיית רש"י מבניין בית המקדש. והנה זה פשיטה דכלי המשכן אינם בכלל משכן סתם, דהה בכל מקום שנאמר בכתוב את המשכן ואת כל כליו. רואים שהתורה בעצמה מחלקת בלשונה בין המשכן לבין הכלים. אז הדין של המשכן הוא לא שייך לדין של הכלים, ואת המשכן כתוב ביום הקים את המשכן, דווקא את המשכן. אבל את הכלים אפשר לעשות בלילה. יבנו בלילה של תזיין, אור לתזיין, יבנו בלילה את המזבח, יביאו קורבן העומר, אבל ייקח להם כמה זמן עד שיביאו אותו, בינתיים רצו לאנג'ר מהתבואה החדשה. אגב, לא, כי הוא אומר שאפשר גם בלי שיש מקדש. כן, זה מה שהוא אומר פה בהמשך. כן, הוא אומר, לא, הנה, אז הוא אומר פה בסוף, אם תסתכל בסוף המקור, לא באינן בניין מחיצות להתיר הקרבת העומר לעתיד, רק בניין המזבח. לא צריך, יש מזבח, זה מספיק. בסדר, ככה הוא אומר, הוא מתרץ את זה. אבל זה תירוץ בפלפול. מה זה אומר בפלפול? זה תירוץ הלכתי שהוא חשוב והוא גדול והוא חידוש אדיר. אני רוצה לנסות לתת תירוץ רעיוני, מחשבתי, שיפתור את בעצם שני צדדים פה. כי תראו, יש לנו רש"י ותוספות, שניהם גדולים אדירים, ורמב"ם מהצד השני, איך אפשר לתרץ ביניהם ולא רק לדבר על הדלתות? קודם כל, יש לנו קושייה על הרמב"ם מהזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, שאלה בכלל אם הרמב"ם ראה את הזוהר, זה שאלה בפני עצמה, אבל הזוהר הקדוש אומר במפורש שבית המקדש השלישי כולנו נצפה שהוא ירד מן השמיים. הוא הולך כמו רש"י ותוספות. יותר נכון, רש"י ותוספות הולכים כמותו. אם רש"י נכון הולכים, מה אומר הזוהר? בוא נקרא אותו בפנים במקור השביעי לאט לאט. הזוהר הקדוש כולו כתוב רובו בארמית, אז יש פה גם תרגום, אבל נקרא את זה. ביתה יתבנה על ידי דברנש, הבית בית המקדש, אם הוא ייבנה על ידי אנשים, בשר ודם, ובגין כך ובגלל זה לא יתקיים. הוא לא יתקיים, הוא עתיד להיחרב. ושלמה אבא ידע, הוא ידע שיחרב הבית. דבגין דז, אז למה הוא בנה אותו? נכון? למה הוא בנה אותו? אני לא יודע, אני שוטף את הבית שלי להבדיל. צריך, יש אפשרות. הבית ביום ראשון כבר יהיה מלוכלך. שוטף אותו ביום שישי. גם אם, נכון, אנחנו בונים מה שאפשר, מה שמוטל עלינו. 420 שנה הוא אמר, נכון, 410. בזאת יבוא עלינו לקודש, גימטרי 410. אז זה דבר אדיר. אז ככה הוא ידע שיחרב. דבגין די עובדה, בגלל הדבר הזה דברנש לא יתקיים, בגלל שהוא נבנה על ידי בשר ודם, ועל דה אמר, אם השם לא יבנה בית, שב אמרו בן אבו מה, על מה זה נאמר? לא סתם על בית, אלא על בית המקדש. אם השם לא יבנה אותו, אז שב אמרו, אתם סתם, הוא לא יחזיק מעמד. כן? והוא ממשיך ואומר, דהליל בקיומה, ביום עדי עזרא, עזרא עולה לארץ, נכון, הצהרת קורש, עולים, בונים את בית המקדש השני, גרם חטאה והצטריכו נינו למבנה, משמע פה שהבית השני עקרונית, אילולי חטאים, היה צריך להיות לעמוד לעד. אבל הקדוש ברוך הוא כיוון בגלל החטאים, ידע שיחרב, והוא כיוון שיבנו אותו בני אדם, גם כן. ולא הרבה קיומה, ולכן אני קופץ על הסוגריים, ועד כאן, בניין הקדמה, בקודש בריחו לא ועלמה, לא היה בניין בית המקדש שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח. הוא נותן לנו את השפע ונותן לנו את הכל, אבל בסוף הוא לא ירד מן השמיים. אבל הבניין שיהיה לעתיד לבוא, ולזימנה דעתי, מה זה זימנה דעתי? לעתיד לבוא, כתיב בונה ירושלים השם. כולנו מברכים את זה כל יום, לא? בונה ברחמיו. כן, אז אנחנו, ונכון, וגם כן אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בונה ברחמיו את ירושלים, הוא בונה אותה. אז איך הדבר הזה? לזימן דעת הכתיב בונה ובניין הדה אנן מחכהן, אנחנו מחכים לבניין הזה ולא בניין הזה ברנש דנת בקיום הכלל. וואו, זה כבר לא רק איך אתה מסתדר עם הגמרא שלה שבנו אותו בלילה. עם הגמרא שבנו אותה בלילה הסתדרנו. הבדלנו בין כלים לבין המקדש, בין המזבח, בסדר. אבל פה יש לך במחילה, אבל פיצוץ לפנים. זה משהו שאתה אומר חזור הקדוש, חייבים שזה ירד מן השמיים, אחרת זה לא יתקיים. איך מסתדר עם זה הרמב״ם? אתה יכול להגיד הוא לא מסתדר עם זה. אבל אנחנו רוצים כל הזמן, כמו שרוצים שבעם ישראל לא יהיה מחלוקות, גם אנחנו כל הזמן משתדלים לשלב בין החכמים שהם לא נחלקו, ואני רוצה לתת הצעה. לא רק שהקדוש ברוך הוא מוריד ואנחנו כמו אצל הגר, נכון? כתוב שאם הוא שם דלתות, למדתם את זה שהוא קודל, אם שם דלתות זה נחשב כאילו אתה עשית, מה שנקרא המכר הפטיש, לא. אלא יש יסוד מאוד מאוד חשוב שהוא מביא אותו ערוך לנר, ואחרי כן אולי נתחיל מנפש החיים. נפש החיים היא כתב רב חיים מוולוז'ן. רב חיים מוולוז'ן, התלמיד המובהק של הגר"א, הגאון מווילנה. הוא כותב ספר נפש החיים, שזה ספר שיש בו הרבה מוסר. הוא רואה שאנשים מאוד מתעסקים בלמדנות ובפלפול, ולא מספיק מתעסקים בנושא של תיקון המידות ושל מוסר. והוא מביא שם בהתחלה את הפסוק, והיה אמונה תיתך חוסם ישרות חוכמה ודעת, עירת השם היא אוצרו. מה זה אומר? מה זה אומר ככה? דורשים חז"ל על כל מילה בפסוק, והיה אמונה. מה זה אמונה? סדר זרעים, שמאמין וזורע. איתך זה סדר זמנים, עת, כן, וכן הלאה וכן הלאה. כל שישה פרקים, כל שס משניות, כל השס שיש. אם יש לך את כל השס משניות בכיס, זה לא מספיק אם אין לך את יראת השם היא אוצרו. מביאה הגמרא משל, מה הדבר דומה? לאחד שיש לו מלא מלא תבואה, והוא חרש, והוא זרע, והוא קצר, ויש לו מלא מלא, הוא עשיר גדול. הוא שם את זה באסמים, אבל הוא שכח לשים שם קו חומתין. קו חומתין זה כזה משהו שהוא חומר משמר, קצת. כמה שיש לך, אם אין לך חומר משמר, הכל יחמיץ, הכל ילך. אומר, אם אדם יכול להיות גאון בכל התורה כולה, אבל אם אין לו את יראת השם, היא עוצרו, היא זו שעוצרת, היא זו ששומרת. והוא מעריך לדבר על זה. עכשיו, איך אתה תבין את החשיבות של יראת השם? יש לו יסוד מאוד חשוב בחלק א' בנפש החיים. הוא מדבר עד כמה האדם משפיע במעשיו, וזה שייך למה שדיברנו מקודם, כמה האדם משפיע במעשיו על העליונים. עכשיו אני רוצה לומר רגע מה זה אומר וכמה זה חידוש. תראו, יש רמטכ"ל, מתחת לרמטכ"ל יש אלופים, תתי אלופים, אוגדונרי. מחדים וכולי וכולי. האם יש השפעה לחיה למטה על החלטות של הרמטכ"ל למעלה? לא. הוא עושה מה שאמר לו זה שמעליו, מה שאמר לו זה שמעליו וכולי וכולי. ככה העולם הזה עובד. אבל יש יצור אחד שהוא נברא בצלם אלוקים, קוראים לו אדם, וקוראים לו במיוחד יותר עם ישראל. מה המשמעות של צלם אלוקים? שלמרות שהוא בלמטה של הלמטה בעולם המעשה, הוא יכול להשפיע במעשיו על העליונים, כמו שהקדוש ברוך הוא משפיע על כל העולמות ומשגיח עליהם. ככה האדם שהוא צלם אלוקים, במה הוא דומה לאלוקים? שהוא במעשים של הלמטה יכול להשפיע על העולמות של למעלה. זה דבר מבין. אם אדם מבין את זה, הוא מבין את גודל הדבר שיש לו ביד, הוא ישר נהיה רציני. אומר נפש החיים יסוד, האדם משפיע עליה למעלה, והוא לומד את זה מחורבן בית המקדש. הגמרא שם מדברת על טיטוס הרשע, שהוא קיבל את העונש שלו על זה שהוא החריב. אבל כשהוא בא להחריב, אומר לו הגמרא, מה אתה מתלהב? קמח תחון תחנת. מה אתה מתלהב? אתה הרסת? אבל זה כבר היה. לא הבנתי. מה זה קמח תחון? קמח תחון, יש הלכה בהלכות שבת, אם אדם כבר תחן משהו, אין תוכן אחר תוכן. מה זה אומר? יש אנשים, אמרתי לכם, אני חושב את זה פעם, אנשים שהם אוהבים כל הזמן להתעסק. כן, יש לי ילד כזה. כל פעם יושב בשולחן, למה אתה, הוא תופס פה, הוא תופס שם, תופס שם, כל הזמן. כן, אז הוא אומר לי, יום אחד אומר לי, אבא, תקנה לי, יש כזה ספלי, איך זה שמסתובב, לא, כזה שמסתובב, הוא אומר, אני רוצה לשבת, הוא אומר, אנחנו אומרים לו, למה כל זה? תעשה את זה כל הזמן, תקנה לי את זה, ואז אני לא אתעסק בשום דבר. קניתי לו, אחרי יום זה כבר שעמם אותו, הלך להתעסק בדברים אחרי. כל הזמן, כן, אז אחד יושב שולחן שבת, לוקח את הלחם, סתם, בלי שהוא שם למפורר אותו. אתה עובר על תוכן. אם אתה לוקח חתיכה גדולה ועושה אותה לדקה, אולי זה תוכן? לא, אתה לא תוכן, למה לא? אין תחינה אחר תחינה. הקמח כבר נתחן, תכנו את זה לקמח, עשו מזה חלה, עכשיו אין תוכן אחר תוכן. אומרים לטיטוס, אדוני, הרשע, אין תוכן אחר תוכן. אתה חושב שהחרבת את בית המקדש? הוא כבר נחרב. איפה הוא נחרב? משהו לא שמעתי בהיסטוריה? מה? או, בשמיים, דיברנו על זה. יש ירושלים שלמעלה, יש ירושלים שלמטה. זוכרים את הבח שדיברנו על הפירות של ארץ ישראל, שהם יונקים מקדושת הארץ העליונה, שדיברנו על המעלה שבאכילת הפירות. אומר הבח, עם ישראל החריב את בית המקדש שלמעלה. איך הוא החריב? בשנאת חינם, בגימל עבירות. והוא החריב את הבניין שלמעלה. אז כשאתה באת להחריב את הלמטה, זה שום דבר. זה כמו אחד שהוא מסתכל על איזה עץ. העץ קרטו לו את השורשים למטה, הוא לא יחיה. אבל מה הוא בא לעשות? הוא חושב שהוא חותך את העץ. אדוני, אתה לא הרגת את העץ. מי שחתך לו את השורשים הרג אותו. עכשיו סיפרתי לכם את זה. באחד עשו איזה כינוס גדול בתל אביב, אולי בעשור לתל אביב או משהו כזה, זה מופיע באתר של עיריית תל אביב, הסיפור הזה. ושם הזמין דיזינגוף את צ'רצ'יל, שהיה באותו ימים שר המושבות, והוא אומר לו, בוא נלך, ועשו טקס גדול, ועשו הכנות וזה, ובאו ולקחו, לא היה עצים, לא היה שדרות רוטשילד, 10 שנים, עיר קטנה, שום דבר. אמרו, נעקור עצים, נעשה חורים באדמה, נחסה, יש שדרה של עצים. טוב, עשו את זה. הם נוסעים ככה, הם נוסעים באוטו, וזה, הלו, וזה, הילדים הקטנים רצו לראות. אמרו, צ'רצ'יל, אמרו, דיזינגוף, בוא נראה מי זה. עלו, טיפסו על העצים. מה קרה לעצים? נפלו. אומר דיזינגו, אומר צ'רצ'יל לדיזינגו, מיסטר דיזינגו, בלי שורשים שום דבר לא יצמח פה. זה ודאי גם שייך אלינו. בלי שורשים שום דבר לא צומח. ולכן נראה לכם, לך טיטוס, שאתה הפלת את העץ? מי הפיל את העץ? מי שעקר את השורשים. מי עקר את השורשים? עם ישראל החריב את הבניין של למעלה על ידי שנאת חינם. עכשיו, דיברנו על זה, עוד רגע נראה, אבל איך ייבנה המקדש? חייבים לבנות את זה הצד השני של אותו מטבע בדיוק. חייבים לבנות אותו למעלה. איך נבנה אותו למעלה? אחדות, תורה, מצוות, יראת שמיים. אומר, בוא נקרא את זה בפנים, נתחיל רגע עם היסוד שלו במקור התשיעי. אומר נפש החיים במקור התשיעי, וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם, דע מה למעלה ממך. אילולא שהיה תלמיד הגרא, הייתי אומר שהוא קיבל את זה מהבעל שם טוב. כי הוא, גם הבעל שם טוב אמר את אותו דבר, יש פה חידוש. איך אתה קורא דמה למעלה ממך? נכון? אוזן שומע, עין רואה, אוזן שומע, כל מעשיך. הדבר הזה היום הוא כבר קל, כולנו יודעים, אתה הולך בכל מקום, מצלמו, כל אחד יודע. אתה זה מצוטטים לך, אתה לא יודע, אתה צריך להיזהר, כל דבר שאתה אומר היום, לך תדע מי יתפוס אותך, נכון? עין רואה, אוזן שומע, כל מעשיך בספר נכתבים. אומר הבעל שם טוב, זה לא רק דל מה למעלה ממך, וגם אומר נפש החיים. הוא אומר, תקרא את זה ככה, דע, מה שלמעלה, ממך. זה החידוש של להיות יהודי. שאנחנו בצלם האלוקים שבנו, משפיעים על העליונים. זה קצת כמו העננים שמורידים לנו את הגשם, אבל בגלל שהם עברו תהליך של התעדות, עלו מלמטה, ואז הם מורידים את הגשם. אתם רוצים שפע וברכה? תהיו טובים. וככה תקבלו את זה, אתם משפיעים, ככה הוא מסמיר. דע מה למעלה ממך רוצה לומר. אם כי אינך רואה בעיניך, וזה מה שדיברנו, לא רואים בעיניים. אילו היינו מבינים, אני אומר לכם, בואו נדבר דוגרי. כולם אמרו לי לא לבוא היום. אני צרוד, אני פה ושם וזה. אמרתי, אין מצב שאין שיעור היום. כל מה שבידינו לעשות, כי כוח התורה זה כוח שאין כדוגמתו. אי אפשר לבטל דבר כזה אלא באונס, שלא ייתכן. אבל אנחנו לא רואים את זה לנגד עינינו. אם היינו רואים את זה, לא היה לנו שאלה בכלל. לא היה לנו בחירה חופשית בעולם הזה. לא היה לנו בחירה חופשית. היית הולך כל הזמן מנסה ללקט מצוות וללקט דברים טובים. אם כי אינך רואה בעיניך עניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, אתה לא מבין איזה מלאך נולד ממצווה שלך. איזה פעולה החיילים שלנו בסייעת הנשמע מצליחים מכוח התורה שאני לימדת פה כעת. אבל תדע נאמנה, כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים בגובי גבוהים, הכל ממך על פי מעשיך. הבעל שם טוב אומר את זה גם כי נראה לי הוא מביא את זה פה בהערה על הפסוק. עכשיו אומרים תהילים, כולם מכירים את הפסוק, השם צילך על יד ימינך. בדיוק, מה זה השם צילך? בפשט, כמו שהצל הוא שומר עליך, יש איזה עץ גדול, יפה, שומר עליך שלא יהיה לך חם, שלא תקבל מכות, כמו דברים כאלה, זה הפשט. השם צילך הוא שומר עליך. אבל יש עוד הסבר, השם צילך הוא הצל שלך. אתה מרים יד, מה עושה הצל שלך? מרים יד. אתה עושה מעשה טוב, זה פועל טוב בעליונים. הוא פועל אחריך, בעקבותיך, פלא גדול. ועל פי יסוד זה הוא מבאר למה אמרו לטיטוס קמח תחון תחנת, כי עם ישראל כבר למעלה החריב את בית המקדש העליון, ובגלל שהוא נחרב, אז למטה נשאר לך רק לעשות, להביא את הדחפור. אבל זה לא מה שבאמת החריב למעשה, אלא מה שעשו בני ישראל למעלה. וככה הוא אומר, אני קופץ במקור התשיעי לשורות שיש מתחת, רק שבחטאינו נתמעט תש כביכול כוח גבורה של מעלה, את מקדש השם תימאו כביכול את המקדש העליון, ולכן היה כוח לנבוכנצר וטיטוס להחריב את המקדש של למטה. ומפה אנחנו באים לבאר את מה שאנחנו רוצים לבאר, איך ייבנה המקדש? גם וגם. אבל לא גם וגם רק בגלל שנשים את הדלתות, ולא רק גם וגם בגלל שנבוא ונשים את הדברים האחרונים והכל נקרא על שם הסוף, לא רק בגלל זה. אנחנו נבנה מלמטה, כמו שאומר הרמב״ם, מצוות עשה לבנות בית להשם. אבל זה יקרה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא יבנה מלמעלה, שהוא יראה, אתם רואים לכך, אתם מאוחדים, אתם הולכים בדרך שלי. וזה שילוב של שני המקדשים. ירד מקדש מן השמיים, איזה מקדש רוחני? כי מה שווה מקדש בלי רוחניות? מה אומר ירמיהו הנביא? למקום שבו הפכו את המקדש להיות רק חומרי. היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. למה לרוב זבחכם? מה, אני צריך את הקורבנות? אני צריך את הלב שלכם. וזה השילוב של שתי השיטות. שתיהן נכונות. רש"י מסתכל מצד הכוח הרוחני, שרק כשהוא יבוא מלמעלה יהיה מקדש. אבל אנחנו נבוא, כך נראה לעניות דעתי, ונבנה את הבניין הגשמי, לא רק דלתות, אלא כפי שהרמב"ם אומר, גם את זה וגם את זה, ככה נראים הדברים. ועוד עד 24, נכון? ב-24 מלכה, בסדר? יש לי, 25. כן? 25, נתתם לי, זה לרבי חנניה. יש אצלנו אחד בבית כנסת, שהוא לא נתן לך צ'אנס לעבור את הזמן. אז הוא לא קוראים לו חנניה, אבל כולם קוראים לו רבי חנניה. למה הוא? איך שמסיימים את זה? לא, אתה באמצע המשפט. רבי חנניה בן הגדול. רגע, רגע, תן לסיים עוד המשפט. זה בסדר. אז אני אמרתי לו, אל תדאג, גם בלי שתצעק אנחנו נסיים בעזרת השם. אבל שתי נקודות. למה אנחנו זוכים לזה יותר מאבותינו? מה אנחנו עשינו שאנחנו יותר טובים, שהנה זכינו ובונים מדינה וקרובים 75, עוד מעט בונים מקדש בעזרת השם, אנחנו יותר טובים מרשי, מתוספות, מהרמב״ם, מרבן יוחנן בן זכאי שלא זכה לזה, מרבי אלישע בן אבויה שלא זכה לזה, אנחנו יותר טובים מהם? אומר על זה המבית, כן? רבי ישעיהו מטירני, אחד מגדולי הראשונים שהיה גם כן מקובל, הוא כותב ספר שנקרא בית אלוקים, והוא מתרץ את הדבר הזה, וזה יסוד חשוב, זה יסוד חשוב, והוא מחזק את הצורך שלנו להיאחז בשורשים. אני חושב אחד הדברים שהתגלו במלחמה זה האחזות בשורשים שלנו. אז נשאל את זה פה, זה תשובה מאוד מאוד ארוכה, תשובה מאוד מאוד ארוכה. השאלה היא למה צריך בית מקדש אם יש בית כנסת, בסדר? אני אענה לך בקצרה. רגע, אני אענה בקצרה. תקשיב, אני אענה בקצרה. זה ככה בקצרה. תראה, היהודים באופן כללי יש לנו הרבה סבלנות. כל דבר אומרים לנו כך גאולתם של ישראל, איך? כמעט. וכל דבר סבלנות. ואנחנו כבר 3,500 שנה חיים פה, אומרים לך תבוא הגאולה ובאה הגאולה. אבל יש דבר שיש לנו במחילה מכבודכם נרבים עליו. על מה יש לנו נרבים? אין סבלנות. כל פעם שמדברים על ובני ירושלים, פתאום הסבלנות פקעה ובני בית המקדש. מה קרה? איפה הקימה? נכון? ואנחנו גם כן אומרים, ובני בית המקדש ורבי אמנו, והיה לנו תוכה, ובונה, וגם בתפילה, בתפילת 18, אנחנו אומרים, אוי רצה מלפניך, השם אלוקנו, שיבנה בית המקדש. מה הלחץ? לא לימדו אותך? לאט לאט, תשובה על ידי חידה. איפה בכל הלכות שבת כתוב, שמי שזריז לחלל את השבת, הרי זה משובח. בפיקוח נפש. סימן שין כף חץ סעיף י' ב' אם אני לא טועה, שמי שזריז לחלל את השבת הרי זה משובח. למה? כי פיקוח נפש, אין סבלנות חביבי, אין, אל תתמהמה, תפסוק את הדין, תרוץ. נכון? עם ישראל עם הכל יכול להסתדר, אם אין לו בית מקדש אין לו צינור של חיים, חיבור לבורא עולם. אנחנו חיים כמו אדם שנכנס למים ועוד לקח אוויר ועוד יש לו קצת, כן, כמו דלק שמילו את ונגמר הטנק והוא חי מהעדים של הדלק. אנחנו לא רואים את זה בעיניים כי קשה לנו לראות מדרגה רוחנית. אבל בית המקדש זה הבית שבו הקדוש ברוך הוא שוכן בעולם, ודרכו מגיעה השראת השכינה והחיבור בין ישראל לבין אבינו שבשמיים. לכן בזה אין לנו פה שאלות של להסתפק, אולי קצת מהר, אנחנו לא יכולים לנשום עוד. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אנחנו לא מבינים את זה. אבל זה לא רק שאלה של עוד מקום לקיים מצוות, זה לא רק שאלה של עוד מקום ללמוד תורה או להתעלות רוחנית, זו שאלה של חיינו במובן הלאומי. ולכן החורבן הזה זה ממש פגיעה בחיי האומה הישראלית, כן? וצריך עוד להרחיב ולהבין לאיזה מקורות, אבל זה היסוד. אז למה אנחנו זכינו יותר מאבותינו? מה, אנחנו יותר טובים מזה וזה וזה? אומר המבית יסוד חשוב וצריך להבין אותו. אומר המבית, רבי ישעיהו מטירני, בספר בית אלוקים, אנחנו ביסוד שנקרא ננס על גבי ענק. מה זה ננס על גבי ענק? יש ילד קטן בן 3, יש חומה גבוהה, האבא רוצה לראות מה יש מעבר לחומה, מחפשים לאכול, מחפשים וזה. מה אומר לילד?
בוא
על הכתפיים, אתה תעלה ואז אתה תוכל לראות מה יש מעבר לחומה. מי יותר גבוה? הילד או האבא? מה שלא טענו זה נכון, ומה שלא טענו זה לא נכון. כן, נכון? שתי התשובות נכונות וגם לא. מי יותר גבוה? האבא. אבל מי יותר גבוה? הילד. או, מי עומד? זה טוב. אומר המבית יסוד חשוב, אנחנו לא עומדים לבד, אנחנו חוליה בשרשרת הדורות, אנחנו עומדים על גבי אבותינו. אז אם רואים ברזולוציה ספציפית עלינו, אנחנו כאלה קטנים, אבל במבט של שרשרת הדורות היהודית הישראלית, אנחנו על גבי ריבה, אז רבי יוחנן בן זכאי, ועל גבי אבאי ורבא, ועל גבי הגאונים, ועל גבי הערך, ורבי גאון, ועל גבי הרמב״ם, כולם מחזיקים, כאלה ענקים. אבל בסוף, אנחנו הקטנים מגיעים, ומסתכלים ויודעים, ונקטוף את הפרי הזה. אבל רק אם נדע להתחבר לשורשים שלנו, רק אם נדע להסתכל איך אנחנו חלק מכל הדבר הגדול. ולכן אני רוצה לומר לסיום, שאולי זה חלק מהעניינים של המלחמה הזאת, מה שהיא באה לעשות. המלחמה הזאת מנהלת אותנו. וכשיש מלחמה, כמו שאומר הרב קוק באורות המלחמה, מלחמה באה לברר זהויות. מבחילה לכבודכם, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, באמת, עד שלא פרצה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, לא הבנתי את ההבדל בין יהודי שאמר לי, אני עליתי מרוסיה, מה תפיסת העולם שם, ובין אדם שאלה לי, אמר לי שהוא עלה ממקום. לא הבנתי. עכשיו אני מבין. זה שתי עולמות. כשיש מלחמה היא מבררת זהויות בכלל, ועל אחת כמה וכמה באומה הישראלית. התבלבלנו, טעינו, לא ראינו, התעסקנו בזה ובזה, ועכשיו אומרים לנו, חבר'ה, תתעסקו בעיקר, תתעוררו. והדור הצעיר מלמד אותנו את זה, והולך בחירוף נפש, במסירות נפש, על מה? פשוט לא. מה זה עם ישראל? איך כל המחלוקות זה אבל אבלים, ברגע אחד הכל נזרק לפח, כי צריך להתלחם על האומה הישראלית. זאת אומרת, אנחנו חוזרים ומתחברים לשורשים. והדרך שבה נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, זה יעבור דרך רש"י ותוספות, שאומרים שהבניין ייבנה מלמעלה. אבל הבניין שיבנה מלמעלה יבוא מתוך המעשים שלנו, שיכינו שם את המצע לכך שהקדוש ברוך הוא יוריד אותו, ואנחנו ונבנה למטה. איך נזכה לכך? מתוך אבותינו שאנחנו עומדים על גבם. אז זה העניין הזה, זה מה שרצינו לבאר. אני מקווה שלא חזרתי על הדברים. אז קצת שיניתי את הלשון, וזה באמת מה שרואים שהתורה, וזה גם אני רוצה לומר, בלימוד המשותף פה שלומדים פה בחברותו, עוד כל אחד נפרד וזה, למרות שאתה לומד את אותה סוגיה, השאלות שיהודי שואל את חברו, והתשובות שכל אחד עונה, והדרך שבה כל אחד קורא את רש"י ותוספות, אין פה אחד שמדבר את אותו דיבור כמו שחברו מדבר. ולכן בדיבור העצמי יש חידוש גדול הרבה יותר מרק לשמוע את השיעור הדברים האלה. ובדיחה לסיום, אפשר? אפשר איזה בדיחה על פרשת השבוע? אפשר ככה, ככה קצת, היינו, התרגשנו עכשיו. שם החיים, כן, הגמרא אומרת על כמה תלמידי חכמים שבתחילת השיעור היו מעוררים את הציבור עם בדיחה כדי... כתוב על אהרון, מבית ומחוץ תצפנו. נכון? זה שאלה גדולה על המבנה של אהרון. אולי אני אגיד בסוגריים אחד, לא לקרוא את הפרשה רק כפרטים, זה עכשיו פרשות של מלא פרטים וזה, להבין מה המשמעויות, למה עושים אהרון גם מעץ וגם מזהב, למה? אם לא רואים את הזהב...
את העץ.
לא, את, הז... את העץ. אם לא רואים את העץ, נכון, אם לא רואים את העץ, למה? למה צריך עץ? ולמה אלה העבדים שלו צריכים להיות תמיד לא יסור ממנו, וממנו הם יכולים לסור? כל דבר לשאול את השאלה זה יסוד חשוב. אבל שמעתי שהוא מהרב עובדיה לפני כמה זמן, והוא אומר שם שהיה אחד, הוא דיבר על מידת הכעס, הוא אמר איך אדם שהוא כועס איך הוא מפסיד. אז הוא אומר שהיה אחד שאתם יודעים כל אחד יש לו איזה בייבי שלו, משהו שהוא חשוב לו עליו, הוא מקפיד איזה שומר אותו. הוא היה לו חנייה, והחנייה הזאת הוא הקפיד עליה מאוד מאוד שאף אחד לא יחנה שם. טוב, שם שלטים, אף אחד לא העיז. יום אחד הוא בא והוא היה לו מערבל בטון, הוא היה מגיע עם מערבל בטון ככה וזה, מגיע לחנות בחנייה שלו, רואה שם רכב יפה, חדש, יוקרתי, אומר מישהו עשה עליי תרגיל, חושב שאני וזה, אמר נעשה מה שכתוב פרשת מורה, מבית ומחוץ תצפנה. בא עם המערבל בטון, מבית ומחוץ, טוב, הוא זה, אומר, אף אחד לא התחיל איתי, אבי דין איש דינה לנפשי וכו', יש לו סברות. עולה לבית, פתאום רואה כל המשפחה שם. מה קרה? שכחת? יש לך יום הולדת, גיל עגול, קנינו לך אוטו. מבית ומחוץ תצפנה. מי שכועס, קודם כל מפסיד לעצמו. שנזכה בעזרת השם לישועת השם עלינו במהרה, להאמין בישועה ויבוא תבוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.